אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. את הפרק הזה הקלטתי בזום, גילוי נאות, עם אורי קרן, שהוא מנכ"ל ומייסד שותף הסטארט-אפ לינאר בי, שבעצם פיתחה פלטפורמה לשיפור הפרודקטיביות של מחלקות פיתוח, בעצם של מפתחים ומנהלי R&D. את אורי ואת הצוות שלו, האמת שפגשתי בתחילת הדרך, עוד מה שנקרא תחת הכובע של פיוז'ן, ואפילו נתנו להם הצעה ורצינו להשקיע בהם, ומה שנקרא פספסנו, אז יש פה איזשהו סיפור אישי מקצועי מעניין, אבל מעבר לזה דיברנו איתו קצת על החברה שלו. הם הכריזו לאחרונה, ממש לא מזמן, על סבב גיוס בי של 50 מיליון דולר, ועד היום גייסו יותר מ-71 מיליון דולר, ומעסיקים כבר 60 פלוס עובדים בישראל ובארצות הברית, ודיברתי איתו על המוצר של החברה, על החזון שלה, על איך הם הביאו את הגיוסים ואת הלקוחות הראשונים, ובעיקר על כל העולמות של Product Led Growth. איך בעצם בונים ומפתחים קהילה שמשתמשת במוצר bottom up, ומשתמשים בקהילה הזו כדי להביא עוד מחירות לחברה. אז עד כאן אני הייתי גיא, אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה, ואם נהניתם מהפרק, אנא מכם, שתפו.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אורי.
אהלן.
מה קורה?
על הכיפה, מה שלומך?
בסדר, בסדר. אז אני רק אגיד למאזינות ולמאזינים שלנו, אנחנו מחויבים כרגלנו בקודש, שזה רעיון זום. אז אנחנו מראש גם מודים לכם וגם מתנצלים, כי לפעמים האיכות היא טיפה ירודה בפורמט הזה, אז תודה רבה אורי שעלית, אתה מדבר איתי בחופשה.
כן, ככה זה, אין מה לעשות.
איפה אתה נמצא?
אני נמצא בוולנסיה, בספרד, אצל המשפחה של אשתי כרגע.
אז יופי, אז שיהיה חופש נעים, ותודה שהתפנית אלינו בזמן החופש. בוא ככה לכל מי שלא מכיר, ספר לנו קצת עליך ועל לינאר בי, על מה אתם עושים בעצם בכמה משפטים. ככה, overview.
כן, התחיל על לינאר בי. קודם כל, תודה שהזמנת אותי להשתתף פה. לינאר בי, אנחנו Software Delivery Intelligence Platform, שזה נשמע משהו מאוד מפוצץ, אבל בעצם, במילים מאוד פשוטות, מה שאנחנו עושים זה מתחברים למערכות פיתוח של הלקוחות שלנו, ועוזרים להם לייעל את התהליכים. אנחנו עוזרים לעשות את זה לכל פרסונה בארגון, ממפתחים שאנחנו עוזרים להם שהפיארים שלהם יתמרג'ג'ו יותר מהר, עד ראשי צוותים שיוכלו להריץ רטרוספקטיב בצורה יותר data driven ולראות איפה הבעיות, ועד למעלה שאתה עולה למנהלים, שיהיה להם data מעניין, היום יש כבר KPIs מאוד סטנדרטיים ל-R&D ול... שהם יוכלו להציג אותם בבורד ולקשור את זה לביזנס וכן הלאה. אז זה מה שלינאר בי עושה, אנחנו קיימים קצת יותר משלוש שנים, אנחנו שני פאונדרס, אני אורי, אני נמצא בארץ, השותף שלי הוא שותף אמריקאי, קוראים לו דן, וזהו, אנחנו אחרי שנה מאוד מאוד מרשימה של גדילה, מעל לפי חמש צמיחה במחירות וצמיחה בכל מיני פרמטרים אחרים, אפשר להיכנס אליהם אחר כך, ולאחרונה גם הכרזנו על סיבוב גיוס שמאפשר לנו להמשיך לצמוח בקצבים האלה ולכל האתגרים המעניינים שאנחנו רוצים לקחת על עצמנו קדימה.
ספר קצת באמת על הסבב שהכרזתם עליו ממש לא מזמן.
כן, אז זה סיבוב באמת מרשים של 50, גייסנו 50 מיליון דולר, גייסנו, מי שהוביל את הסיבוב זה Tribe Capital, הם מדהימים חבר'ה, New Upcomers, מאוד דייטה דריבן, חבר'ה שמאוד הרשימו אותנו כבר בשיחה הראשונה, סיילספורס ונצ'רס הצטרפו לסיבוב, וכמובן המשקיעים הקיימים, שמראש היה לנו משקיעים מדהימים, 83 נורת ובאטר הצטרפו לסיבוב.
מדהים, אוקיי, וכמה עובדים אתם סך הכל, לא נינון?
אנחנו נושקים ל-60, אני מאמין שעד שכבר הדבר הזה ישודר, אני אהיה 60.
הבנתי, אתה אומר תלוי באיזה יום שואלים.
בדיוק, כבר חוזים באוויר וזה, נהיה 60.
אז תשמע אורי, פה אני אתן גם גילוי נאות, אנחנו נפגשנו ככה בתחילת הדרך, אתה בדיוק ככה לפני הפרק דיברנו על זה שעברו 3-3 פלוס שנים, אז א' מאוד אהבנו, והנה ככה on record, אני יודע שמשקיעון סיכון לא אוהבים להגיד את זה, פספוס שלנו, למרות שאמרנו כן, אבל היה מה שנקרא מחלוקת על המסגרת בגלל אקסלרטור ותנאים וכאלה, מובן, אז מה שנקרא, הנה, הנה נתתי פה חברה אחת, יש לי עוד הרבה לאנטי פורטפוליו שלי, אז זה ככה כרקע. עכשיו, מעבר לזה, אני באמת רוצה, כמו שהבטחתי לך, לקחת שלושה צעדים אחורה, ושתספר קצת למאזינות ולמאזינים קצת על סיפור הרקע, גם איך הגעתם לשם הזה, איך הגעתם לרעיון.
כן, אז בואי אני אתחיל אולי לספר על עצמי, ואז יוביל לאיך הגענו לרעיון, ואז אפשר לדבר בשם, אז אני בא מרקע של פיתוח, זה מה שעשיתי המון שנים, עבדתי בכל מיני חברות, אבל בעצם אחת החברות המעניינות הראשונות שעבדתי בה, זו חברה שקראו לה אינטרווייז, ש-AT&T רכשה ב-2007, אז בעצם הייתי, היום זה המרכז פיתוח של AT&T, יש פה 600 איש, נהיה אופרציה מדהימה, אחר כך עבדתי עוד בחברה, עוד מסע מעניין שעשיתי, זו חברה שקראו לה CloudLock, שהייתה סייבר בחברת קאסבי, פה כולם הכירו את אדלום, אנחנו היינו, בסוף יותר התחרנו אחד בשני, ואני חושב ששתי חברות נקנו באותם סכומים פחות או יותר, אז שם הייתי VP-R&D, וגם אני וגם השותף שלי דן, שנינו באנו מרקע כזה של מנהלי פיתוח, אמרנו לעצמנו, אחרי ששנינו היינו בסיסקו ועוד איזה שנה וחצי, כל אחד עזב בזמן שלו, סיסקו קנתה את CloudLock, אם פספסתי את הפרט הזה, אז אמרנו לעצמנו, הגיע הזמן לעזור למנהל הפיתוח, כי היינו נכנסים לכל board meeting ולכל staff meeting ביום שני, בלי KPIs, זה פשוט ככה, כאילו כבר לסיילס, סאקסס, מרקטינג, כולם, HR אפילו יש להם את ה-MTTs, הסטנדרטים שהם מודדים, ואיך מודדים אותם, ומה מסתכלים, וגם יש SaaS systems מאחורה שעוזרים למדוד כל דברים האלה, ואנחנו היינו מגיעים ומגמגמים, מושכים ככה איזה צ'ארט מג'ירה, וקופה מאלטרים, לא היה שום דבר סטנדרטי, ואמרנו, הגיע הזמן שיהיה כלי כזה שיעזור למדוד, אבל למדוד בצורה הרמונית, לא אפשר נורא בקלות, הפחד מלמדוד פיתוח הוא תמיד, 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 שאני לא אשבור את התרבות, שאני לא ייצר מצב שאוקיי, מודדים עכשיו מתכנתים, כמה הם כותבים, וזה, זה לא המיינדסט, המיינדסט הוא איך מודדים את זה בצורה הרמונית, שאני כל מיני אומר, development זה team sports, זה לא כמו בסיילס אולי, שאפשר למדוד אינדיבידואלים יותר, פה זה הרבה יותר משהו תהליכי והרמוני שצריך לדעת איך להיכנס אליו. אז ככה נולד הרעיון, אני חושב שהמוצר שלנו דרך אגב, הוא עבר מין כזה, בשנה הראשונה הוא היה עדיין, היה תגיד לנו בראש ששנינו היינו VPs of R&D, ואמרנו רגע, מוצר צריך לענות על הצרכים האלה ואלה, אבל איך, ככל שהעמקנו אמרנו רגע, בשביל לשפר ארגון פיתוח באמת, אנחנו זוכרים את זה, הייתי מפתח 10 שנים, אתה חייב לתת משהו גם למפתחים, לא יכול להיות שאתה ב-Developer Productivity Business, ואתה לא נותן משהו ל-Developers ול-Team Leaders וכן הלאה, אז היה לנו, הייתי קורא לזה שנת טרנספורמציה ב-2020, שבמקרה גם COVID עיקה, ואז הצורך רק עלה, ו-2021 פשוט התפוצצנו, התחלנו לגדול באמת בקצב מאוד מאוד מהיר, בעקבות השינוי הזה גם, אפשר לדבר על זה, אבל גם, זה היה שינוי מוצרי, אבל גם שינוי תפיסתי, שאמרנו לעצמנו שחייבים להוסיף גם PLG מושן, בנוסף על הטופ דאון מושן שלנו לתפוס לקוחות, וזה בעצם בגדול בגדול הסיפור של NRB, עד שבינתיים גם 2022 התחילה בקצב אפילו עוד יותר מהר, אז זה איך שהגענו עד לכאן.
אז אני רוצה שנייה לדבר על מה זה המשמעות הזאת של לעבוד עם מטריקות או עם הבנייה מסודרת בעולמות הפיתוח, כאילו מה בעצם אתם מאפשרים, בוא תוריד לי את זה לקרקע, מה שאני קורא לו מבחן סבתא או מבחן אימא, זה יכול להיות גם מבחן אבא, בסדר? למישהו שלא בא מהעולמות האלה, מה אתם בעצם מאפשרים לצוותי פיתוח לעשות?
כן, אני חושב שבדבר הזה אתה חייב לתת משהו, אנחנו מחלקים את זה לשלוש פרסונות, יש לך מפתח, טים לידר ודירקטור ומעלה. למפתח, בוא נתחיל מפתחים, כי אני חושב שהכאב שם, יש כאב מאוד גדול היום אצל מפתחים, זה לאו דווקא המטריקות והמדדים, אלא הכאב הוא סביב הזמן שלוקח לקוד לעבור ממתי שאני כותב אותו עד שהוא מגיע לפרודקשן. וכשאנחנו יושבים היום ומסתכלים על המון המון דאטה, יש לנו באמת מעל 5,000 צוותים שמשתמשים במוצר, ואנחנו יודעים להגיד שסייקל כזה בממוצע הוא 6 ימים בגס, וארבעה ימים מתוך השישה ימים האלה, הזמן הוא זמן של פול ריקווסטס. בין אם עד שמישהו מתחיל להסתכל על פול ריקווסט, ועד שעושים להם ריוויו, ועד שעושים את כל הפינג פונג הזה, ויש היום באינדסטרי דווקא אנשים שבאים בצורה מאוד מאוד קיצונית לצד השני, ואומרים רגע רגע, זה שפול ריקווסט הגיעו למיינסטרים דיבלופמנט, הם באו מאופן סורס דרך אגב, הם באו, רחבו על גיטאב ועל אופן סורס לתוך המיינסטרים דיבלופמנט, אולי זה לא הדבר הכי טוב, כי אחד הדברים שאתה רוצה זה שהקוד שלך ברגע שאתה כותב אותו, כמה שיותר מהר הוא יהיה בפרודקשן, זה המיינדסט היום, כי באמת הכל טרי ואנחנו... אז אנחנו יודעים, המערכת יודעת לפתור את ה... או להקל על הבעיה הזו באופן דרמטי, לעשות ראוטינג נכון, לתת פרדיקשן, כמה זמן ייקח הריוויו, אחד הבעיות זה שאני כיותר ריוויור, יש לי איזה 10 טסקים, אני לא יודע רגע ממה להתחיל, אז אם אני אומר...
זה הכל צריך להגיד, זה הכל מתבסס על קריאת דאטה מצוותי פיתוח אחרים, וגם מאותו צוות עצמו.
בעיקר על מאותו צוות עצמו, והצוותים אחרים כמובן הכל אנונימייז, ואז אנחנו יכולים לתת בנצ'מרקס, כן? בגלל שאנחנו מסתכלים על כל העולם, אז אנחנו יכולים לתראה, זה היה בנצ'מרקס, אתה רוצה שקוד, שיעשו לזה פיק-אפ לכל פול ריקווסט, בתוך שעתיים שלוש ראשונות, כי אם לא זה כבר די, עכשיו יחכה למעלה מיום. אז זה מה שאנחנו עוזרים לפתור לפתחים, המון המון את הכאבים האלה על, על ה-day-to-day שלהם, אני יודע, הרבה פעמים... שוכרים לפתוח את ג'ירה טיקט, אז יש לנו בוט קטן שבא ואומר, בוא נפתח את ג'ירה טיקט בשבילכם. זה ברמה של הפותחים. כשאתה עולה לטים לידרס ולרמה של מנהלים, מה שהמערכת יודעת לעשות זה באמת לקחת את הדאטה הזה ולזהות צווארי בקבוק. אז צווארי בקבוק לטים לידרס זה הרבה פעמים הם נעים סביב איטרציה או שבוע. מה שאני מנסה להשיג בשבוע הזה ומה... עוצר אותי מלהשיג את הדברים בשבוע הזה ונכניס לתהליכים של שיפור. אני למשל יכול להגיד את אורטים לידר היום, אני רוצה שכל הפול ריקווסט שלנו לא יהיו מעל 300 שינויים, כי אם אתה עולה מעל 300 שינויים, כבר קשה לקרוא את זה, ועכשיו אתה גם רוצה שהריליסים שלך יהיו קטנים, אתה רוצה לעבוד באינקרמנטים מאוד מאוד קטנים. אז היום המערכת שלנו, אתה יכול ממש להגדיר את הפילוסופיה שלך, כל טים לידר, להגיד ככה אני רוצה שאנחנו נעבוד, כמובן אחרי שיחה עם הצוות. ברור. אז המערכת יודעת כאילו לעודד את כולם לעבוד ככה עם אינטגרציות חזקות מאוד ל-IDEs, ל-Slack, ל-Microsoft Teams וכל הדברים האלה. ושאתה עולה עוד רמה ל-VP of Engineering, Director, למי שמוביל את הפיתוח, זה גם תלוי בגודל של הארגון, אבל היום יש ספרות מאוד מעניינת, יש ספר שנקרא Accelerate שכבר הפך להיות האורים בתומים בתוך הפיתוח, ויש את דורה, את ה... יש די סטנדרטים של מה המטריקות שמודדים בתוך, בתוך הפיתוח בשביל לראות איפה, איך אנחנו, מה הקצב שלנו ואם אנחנו נעים בקצב הנכון ולמקום הנכון, ואנחנו יודעים לתת את זה לרמת הנהלה, ככה שהשיחה עם הביזנס הופכת להיות יותר רלוונטית, כי דור המטריקס למשל הם נורא סביב קצב, אבל אחד הדברים שהכי מעניינים את הביזנס זה להגיד, אני חושב שמשל מנהל פיתוח הדבר הכי טוב שהיא או הוא יכולים לעשות בשביל עצמם, זה להגיד, זה מה שאני הולך לדבר, ואם הפרדקטביליטי שלי הוא באזור ה-80-90%, זה ווין. אם הפרדקטביליטי שלי, ולצערי, רוב הארגונים נמצאים שם באזור 40-50%, אז זה לא כל כך טוב, אז איך אתה משפר?
סביר למה הכוונה בפרדקטביליטי, היכולת שלי לחזות מה?
היכולת שלי לחזות מה אני הולך, כמה אני הולך לדלבר, או מה אני הולך לדלבר.
זאת אומרת, בעצם בסוף, מה שנקרא, קוראים לזה בעולמות של פרויקטים של פעם, התכנון מול ביצוע שלי, אני בסוף ברמת מחלקות פיתוח, זה מה רציתי לעשות לעומת מה יצא בפועל, באיזה איכות וגם באיזה קבועי זמן אתה בא ואומר, אפשר להוסיף ולסבך את זה אפילו.
ממש, ממש ככה.
ואתה אומר, עד היום, צוותי פיתוח, פשוט התכנסו אל מול מה, רשימות סטטיות, מול הג'ירה, מול כל מיני מערכות, אבל בסוף אין דרך באמת למדוד את זה ברמת המספרים?
יש שתי בעיות, אחד הם באמת הסתכלו על lagging indicators, רוב ההסתכלות במערכות כאלה זה על ג'ירה, וג'ירה, או whatever project management system שאתה משתמש, זה מערכות שסובלות מדאטה אינטגריטי מאוד נמוך, למה? כי הן תלויות בפעולות ידניות, אני בתור מפתח, צריך לפתוח טיקט, הרבה פעמים אין שוכח לעדכן. הם רואים תמונה לא מדויקת ומאוחרת. אז קודם כל לעשות לזה קורלציה עם דאטה מאוד חי ונושם, שגיט הוא תמונת אמת טובה, וה-CICD סיסטם הוא תמונת אמת טובה, והאינסידנט...
זאת אומרת, לקחת את התמונת אמת הזו מסביבת הפיתוח וסביבת הפרודקשן באופן אוטומטי, כדי להבין איפה אני עומד ברמה הפיתוחית.
בדיוק, ולעשות לקורלציה חזרה לג'ירה, כי בסוף שם כן נמצא ביזנס קונטקסט.
כן, ושם הם רגילים להסתכל.
נכון, נכון, בדיוק גם זה. אז בשביל להגיע ליותר פרדקטביליטי, זה לא מספיק להסתכל, זה גם לנסות להרגיל את עצמנו לעבוד ביחידות עבודה סטנדרטיות, כן? אם אני, רוב הטסקים שאנחנו בתור מפתחים נקבל, הם לא יהיו פעם אחת עבודה של חודש, פעם אחת עבודה של יום, אלא נדע לשבור את זה לאותם גדלים, אז נהיה יותר פרדקטביליים, גם הרליסים שלנו, אם הם יתפוצצו, זה יהיה פיצוץ קטן ומבוקר, או שיש לעשות מנו רולבק. זה היום התפיסה, איך לנסות להגיע למצבים האלה, ומוצרים כמו שלנו מאוד 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 עוזרים להגיע למצב הזה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, היה לנו כל מיני שיחות, גם עם דטרי, עם שימון, כן. וגם עם אורן, מסווים, ובאופן כללי, אני, נראה לי שאתה יודע על מה אני הולך לשאול אותך, על בוא נקרא לזה DevTools, או בעברית פשוטה, הרבה פעמים אני מקבל פידבקים על הפרקים שאנחנו מסבירים טוב מושגי בסיס בצורה הזו, אז בגדול, אם עד היום היו תוכנות רבות שפונות לכל מיני מקומות, תוכנות אבטחה שפונות לסיסו ולצוות ה-IT, נכון? למי שאחראי בעצם על אבטחת הסייבר בארגון או מחוצה לו, וכלים לאנשי מחירות, וכלים לאנשי מרקטינג, ו-CRMים למיניהם וכו' וכו' וכו'. עכשיו יש טרנד, עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו, כך אתה והמאזינים במרכאות, בסדר? עכשיו זה לא as we speak, זה בכלל, בתקופה האחרונה, יש טרנד מאוד חזק של כלים למפתחים. הוא גם מגיע ממקום ממה שאני שומע מסצנת ההון סיכון, מה שנקרא שיפט לפט, אני חושב שקוראים לזה, נכון? שזה בעצם כן. אומר שהכוח בארגון עובר מעולמות של המנהלים והסביבה העסקית לסביבת הפיתוח. אז תסביר רגע למי שעכשיו נתקל באירוע הזה פעם ראשונה, או שמע על זה קצת, אבל לא באמת בטוח מה זה אומר, מה זה הסיפור הזה של שיפט לפט, כוח למפתחים, ולמה צריך כל כך הרבה דב טולס? למה אפשר פשוט לשבת, לכתוב קוד, כמו שהיה פעם, ולקוות לטוב, מה שנקרא?
כן, שיפט לפט זה אחלה מושג, הוא באמת משתמשים בו המון המון המון, והרעיון הוא פשוט, בוא ניקח סקיורטי, כי אנחנו ארץ שברוכה בסקיורטי. פעם סקיורטי, טולס של סקיורטי היו מוכרים, היו באים לסיסו, ל-Chief Information Security Officer, והדרך לסגור עסקה, אז מערכות יחסים באנטרפרייז לבל, ובוא נמכור משהו, ואני לא יודע כוח אם השתמשו בו, אבל בוא ניתן לך אחלה טול שעוזר לך לפתור אחלה בעיה. ויותר ויותר דברים, אנשים התחילו לשאול עצמם, רגע, המפתחים שלי באמת השתמשו בזה, דוגמה לחברה מדהימה שעשתה עבודה מדהימה בזה, זה סניק, רגע, יש לנו open source security, בוא רגע נעשה משהו שהמפתחים יאהבו להשתמש בו בשביל לפתור בעיות של open source security, ונזיז את הבעיה שמאל, עכשיו, היום דרך אגב, לדעתי יש טרנד הפוך, המפתחים כל כך הרבה דברים shifted left on them, שהם מנסים כרגע לעשות push back, לא הכל אלינו, אבל עדיין בפשטות הרעיון הזה אומר, כן, בשביל לפתור בעיות סקיורטי באמת, עם המוצר הזה שהסיסו בעבר קנה, גילה בעיה, מי יכול באמת לפתור אותה? בסוף זה המפתחים, אז אתה חייב טול שנכנס להם לתוך ה-workflow, לאיך שהם רגילים לעבוד, שהם אוהבים אותו, שהם מתחברים אליו, ושוב, נחזור לדוגמה של סניק, ברגע שהם פיצחו את זה, אף אחד לא רוצה לקנות טול עכשיו שלא משתמשים בו, אז יש מין ברית כזו, הסיסו בא ל-VP Engineering או VP R&D, תגיד, עכשיו אני הולך לקנות את הדבר הזה, או תגידי, אני הולך לקנות את הדבר הזה, האנשים שאנחנו הולכים להשתמש בטול הזה, ואומרים, בטח, אנחנו כבר משתמשים בזה, אנחנו מכירים, כבר נשים איתו בחינם.
אז זה מה שנקרא, אתה אומר, השיטה של Community-Based Product Led Growth, לבין iTouch Sales, רגע, קפצת לי. אני אומר, שאלתי אותך על DevTools,
בפור כללי. על נטו סיפלט ונטו DevTools.
אני חובב פוליטיקה, יש לי ניסיון רב עם מענה על שאלה בתשובה אחרת. אז שנייה, רק להבין, למה בכלל צריך כל כך הרבה כוח למפתחים כרגע? לא, אני לא שואל אותם ממקום תוכחתי, אלא ממקום של מאיפה הגיעה ההבנה ב-I-Level, שזה מרקט שהוא לא מטופל, אני שואל את זה...
אני לא חושב שזה מרקט שהוא לא מטופל, אני חושב שזה מרקט שכפו עליו כלים, ולא נתנו לו להחליט מה הוא עושה, ויותר ויותר דברים בעולם עוברים מאוטומציה והופכים לקוד, אינפרסטרקצ'ר הופך להיות קוד, אז אתה חייב שהמפתחים יכתבו, אתה צריך עוד מפתחים, כי הם כותבים את האינפרסטרקצ'ר, פעם היית לוחץ על כפתורים ומרים אינסטנסס. סקיורטי הופך להיות קוד, אז זה בעצם העבודה שאתה הולך לבקש מהמפתחים, אז את הקונספט הזה, כי קראת לי פוליטיקאי, לא יודע אם זה דרך אגב...
אתה לא קראתי לך פוליטיקאי.
לא, זה לא דבר דרך אגב.
פוליטיקה של פוליטיקאי.
לא, בוא ניכנס לפוליטיקאי, דרך אגב, אני חושב, כולם אומרים, אוי, פוליטיקה, למה אנשים שברגע שהם באים לפוליטיקה, הם, אתה יודע, מתלכלכים או whatever קורה, אני אומר, אין מה לעשות, זה השיטה, צריך אנשים טובים בפוליטיקה, וזה בסדר, קצת פוליטיקה זה לא, זה הפכה להיות מילה גסה. אבל חזרה לנושא שלנו, אז בסך הכל זה בא מהדבר הזה, מזה שיותר ויותר דברים הופכים להיות סופטוור, ואז צריך בעצם שמפתחים יפתרו אותם, וגם יותר ויותר דברים עוברים, הופכים להיות אוטומייטד, אז צריך עוד מפתחים שיפתרו אותם, לתופעה הזאת קוראים שיפט לפט.
מעולה. עכשיו פה אני רוצה לשאול קצת, בסוף, שוב, בפשט של הדברים, אתם נכנסים לצוותי פיתוח, והולכים למנהלי צוותים ולמפתחים עצמם בקצה שרגילים לעבוד עם מערכות מסוימות ובסביבה מסוימת, ולי נשמע שאתם קצת מנסים לשנות סדרי עולם. בהקשר הזה איך אתם באים, וזה נראה לי רלוונטי לכל יזם ויזמת ששומעים את הפרק הזה, איך מגיעים לקהל יד שבסוף יש לו best practices משלו, ולמרות שבסוף טובת הארגון בעיניכם ואתם רוצים להגביר יעילות ולאפשר מתודולוגיה ופוליסי קבועים מראש ולאפשר מדידה וכדומה, בסופו של דבר אתם מביאים ממכם שינוי ואנשים לא אוהבים שינויים. איך בהקשר הזה מעודדים אותם ומשכנעים אותם בכלל לאמץ את המוצר?
זו שאלה מעולה. אני חושב ש... קודם כל אתה צריך... המוצר שלנו למשל הוא לא דורש איזה שינוי דרמטי. כן, הוא לא דורש, וזה היה המפתח דרך אגב, האונבורדינג שלנו, זה ככה בנינו את המוצר, האונבורדינג שלנו צריך להיות בשתי דקות, ובחמש דקות אתה חייב להתחיל לראות דאטה ולקבל value, אם אתה צריך לעבור איזשהו שינוי דרמטי בשביל, לקבל visibility, כן, כי בשכבה הראשונה זה visibility, קודם כל בואו ניקח אותך מהחושך אל האור, תראה עכשיו מה הסייקל טיים שלך באמת, הנה המטריקות שלך.
הבנתי, אז... זאת אומרת, קודם כל אתה אומר, אני לא דורש שום דבר, אני אשב על המערכות וארא לך את הדאטה.
כן. אחר כך, אני לא חושב שהדברים הבאים זה כבר לקפוץ, וזה מין discovery journey יפה שהיה לנו, בואו נראה איזה pieces of value אפשר לתת שהם לאו דווקא עכשיו דורשים שינוי עמוק, כן, אז את אותה בעיה שדיברנו על כמה pull requests תקועים, אפשר לעשות משהו מאוד פשוט, כמובן עם גרעין של חוכמה וזה, אבל של המפתחים הוא מאוד מאוד פשוט, ובמקום להוסיף קוגניטיב לואוד, הוא מוריד קוגניטיב לואוד, אני אסביר מה אני מתכוון. אנחנו כולנו בעבר, גם אני עשיתי את זה, היינו מפתחים כלים, והיינו בטוחים שהדשבורד שלנו הוא הדבר הכי מדהים ביקום כולו, ושאנשים ירצו להתחבר אליו כל יום וכל זמן להסתכל עליו. אבל אני חושב שאחד הדברים החכמים שאנחנו עשינו זה אמרנו, טוב, בוא נלך וניתן ערך למפתחים, איפה שהם גרים, אם הם לא יעשו לוגין לדשבורד שלנו, אנשים מבלים את הזמן שלהם ב-ID, בספק, אם ניתן להם אינסייט לשם, לגבי הריוויו הבא, או מה כדאי, מה הטסק הבא, או לכמה דברים שאנחנו יכולים להוריד מהאוברהד שלהם, פתאום הפנטריישן נהיה יותר מעניין ויותר קל, כי אתה לא מתחיל מאיזה heavy lifting, אתה מבין, אתה לא מתחיל מעכשיו, בוא, צריך ללמוד משהו גדול וזה, אז עכשיו אתה, יש לך קהל תומך ומפתחים שאוהבים את מה שאתה עושה, וכן, עדיין לאנטרפרייז עצמו, כשאתה מתחיל לעשות רולאוט, אתה צריך טיפה לעשות education וזה, אבל אתה מתחיל
במקום אחר לגמרי. איך עושים את ה-education הזה עכשיו גם למנהלי הצוותים ובכלל לכל הסטייקהולדרס בארגון, שהנה יש פה מערכת שדרכה אתה יכול, במקום בישיבות צוות או בקומוניקציה או דרך, הפלטפורמות פיתוח הרגילות, יש פה מערכת שמאפשרת לך להגדיר פוליסי ולהגדיר סייקלים ושיטה שבה אתה עובד, אם אפשר אולי נגיע גם לסוגי השיטות השונות, זה נראה לי יכול להיות מעניין בהמשך, אם יהיה זמן. איך אני היום, איך אתה כיזם, לא אני כמנהל פיתוח?
זה שאלה שאני אומר, זה שאלה שאני אומר. כי איך אני כיזם? כי למדתי מאוד מהר שאם בא לי ליד, שהוא היה אינטרו אפילו ממישהו מאוד מאוד חם שמכיר, ועכשיו מישהו בא ללמוד על המערכת, הליד הזה בא בצורה אחרת לגמרי מליד שישב וקרא Thought Leadership Content שאנחנו כבר, והקשיב לפודקאסט שלנו, גם לנו יש פודקאסט שנקרא Dev Interrupted, שהוא אחד היום הכי טובים, המובילים בעולם ב-Engineering Leaders, אם הם כבר צרכו את התוכן שלנו ולאט לאט הם הרימו את הדגל שהם מעוניינים רגע לבוא ואוקיי, אני רוצה לראות את המטריקות שלי, אני רוצה להתחיל להשתפר, זה עולם אחר, אז אני בטח הוא יעזר, השקעתי באופן, אני חושב, לא פרופורציונלי, לא פרופורציונלי לשאר הסטארט-אפים, בהמון המון מרקטינג ו-education ו-thought leadership, וזה מחזיר את עצמו ביג טיים עכשיו.
אז איך, מה זה education ו-thought leadership? כאילו ברור שבסופו של דבר, אני רק אולי אתאר למי שבסיפור הזה פעם ראשונה, למרות שיש לנו הרבה מאזינים קבועים בהקשר הזה, בסוף אתה בא ומחנך את השוק, אתה לא נותן לו פתרון מתחרה למשהו שקיים, כן. אלא אתה מציף לו בעיה חדשה, לפעמים הוא הרבה פעמים לא מודע אליה, ובעצם אתה בונה פה סוג של קטגוריה, או תת קטגוריה, בעולמות של DevTool סביב האירוע הזה. ואז בעצם נדרש, לפני שאני מוכר, או עושה אימפלמנטציה, אני בכלל צריך להסביר למה צריך אותי. ואני שואל פה בסטארט-אפ, אתה יודע, אתם מה שנקרא, פוסט הסיבוב הגדול, אבל עד אז לא הייתם, נכון. איך עושים את זה במשאבים יחסית מוגבלים?
אז קודם כל, זו שאלה מעולה, אז אני לא חושב שאם היית אומר, תשמע, אתה הראשון בקטגוריה, ועכשיו, אני גם לא אוהב את המילה לחנך, אבל לפעמים אתה יודע, זה התרגומים של, כאילו,
כן.
אני לא אוהב את המילה לחנך את השוק, השוק לא צריך לחנך אותו, אפשר כאילו לתת לו עצות, כאילו, אני לא ממליץ, כן, ללכת למשהו שאין שוק בכלל, ועכשיו אני הראשון, ואני כל המסע הזה הוא עליי. אנחנו מוקדם נכנסנו לשוק שכבר מתהווה, יש בו גם שחקנים אחרים ויש תחרות, אז זה קודם כל, אני חושב שזה בחירה נכונה, כי זה נכנסנו בזמן הנכון, אבל עדיין יש שחקנים אחרים בספייס, אז זה אינדיקטור טוב. אם אתה לבד, שאת לבד, אז לקחת עליך באמת המון המון משימות, כמו שאתה אומר, לחנך או ללמד את השוק קצת על אבל עדיין בתוך הדבר הזה, הבחירה שלנו למשל הייתה, אנחנו, אני אגיד את זה הכי פשוט, היה לנו 5-6 אנשי מרקטינג לפני שהיה לנו אנשי מחירות.
ופה רגע, אני רק רוצה לעצור, יש הרבה בלבול גם בין יזמים, גם בתחילת הדרך, אני חושב שגם בהמשך, היום תמיד עושים הפרדה בין מרקטינג שיווק למחירות סלס, בהקשר הזה היה לנו פרק מדהים, אני שולח את כל המאזינות והמאזינים אחורה עם אודי לדרגור, הוא ה-CMO של גונג, חברה קטנה, שווי אחרון, 8 מיליארד דולר, 7 נקודה משהו, הוא גם חבר יקר, בדיוק היום פגשתי אותו אגב, והוא אמר, בסוף מרקטינג הוא חלק בלתי נפרד מהסלז, אנחנו מייצרים לידים שבסוף אנחנו צריכים לעשות להם קואליפיקיישן, אז זה לנושא אחר, אני מחזיר אליך, מה זה אומר היו לנו אנשי מרקטינג מתחילת הדרך, תסביר.
אני אומר שברמת ההשקעה, אנחנו הבנו שבספייס שאנחנו פועלים, וזה היה נכון לנו בתור יזמים לאינישיטיב הספציפי הזה, הבנו מהר מאוד שהאנשים שבאים אליך, בגלל שזה תחום יחסית חדש, אני רוצה שהם יבואו אליהם מבחירה. זאת אומרת, אם אני הולך ועושה outbound אימיילים ושולח להם, בואו, תלמדו, זה, אז אני כבר, זה מסע יותר קשה. לעומת זאת, אם אנחנו כותבים הרבה תוכן, וגם בתחום שלנו, זה גם היה להתחבר ולראות מה יש בספייס, אז התחילו ספרים כמו Accelerate, והתחיל המובמנט כמו Dora Metrics ו-State of the DevOps, שהתחילו לדבר על איך מודדים באופן סטנדרטי את ארגון הפיתוח. אז רחבנו על הדבר הזה, ייצרנו המון המון תוכן על הפילוסופיה, שאומר, הנה הפילוסופיה שלנו לגבי איך צריך להסתכל על הדברים האלה, ויצרנו פודקאסט שמדבר על הדברים האלה, על מטריקות באנג'ינירינג ו-do's and don'ts וכן הלאה, ואז בעצם התחלנו לבנות מכונה שמביאה לידים, כן, זה מחובר מאוד לסלס, אבל שמביאה אנשים שמתעניינים בזה, וזה שיחה אחרת לגמרי, אם מישהו כבר עבר קצת מסע,
מה שנקרא קרא קצת תוכן, ראה את הבלוג, כל מיני דברים כאלה, שאפשר לעשות אגב בלא הרבה משאבים, נכון?
כן, אפשר לעשות ולא הרבה משאבים, אבל באמת צריך, אני חושב, לעשות החלטות נכונות, למצוא אנשים נכונים, אנחנו גם אינסטינקטים, אבל גם מזל, באמת, תפסנו כמה hires טובים שם, גייסנו אנשים טובים שהתחברו מאוד לוויז'ן שלנו מהר, וידעו לתרגם אותו, ולהוציא אותו לפועל, באמת במאמרים וכן הלאה, אז אפשר את זה בלי הרבה משאבים, אבל צריך להיות חכם ולהבין מה אתה יכול לעשות בהתאם למשאבים שיש לך בכל רגע נתון.
כן, ואיפה מצאתם באמת אנשי מרקטינג ככה בתחילת הדרך?
האמת פשוט גייסנו, היה לנו ריקרוטר טוב שעבדנו איתו בעבר, והתחלנו ללכת וגייסנו והיינו די פתוחים, בהתחלה חיפשנו באזור ספציפי, כי השותף שלי הוא נמצא באזור של לוס אנג'לס, אז בהתחלה חיפשנו שם, ואז שהפנדמיק התחלנו לחפש everywhere, כאילו בלי לחשוב יותר מדי, אנחנו בארצות הברית חברת דיסטריביוטד לגמרי, יש לנו בשמונה סטייטס כאילו עובדים, אז זה עזר מאוד.
קצת לגבי באמת הסיפור הזה של Product Led Growth, אמרת בתחילת הפרק PLG, אנחנו אומרים את זה היום כאילו זה, אתה יודע, כאילו כולם מבינים מה זה אומר, תסביר רגע, היה לנו גם פרק על זה עם שימון מדטריק קצת, על כל השיטה הזו, של איך אנחנו מייצרים קומיוניטי, ובעצם גורמים למשתמשי הקצה שלנו, במקרה שלכם מפתחים או ראשי צוותים, נשתמש באיזושהי גרסה, בוא נקרא לה, מדוללת בהיעדר שם אחר, או לא מלאה של מוצר היעד, אנחנו בעצם מחנכים אותם לעבוד איתנו, ואז יכולים למכור להם פרימיום, או אקסטנשן, או כל מיני כאלה. תספר קצת על האסטרטגיה שלכם סביב האירוע הזה.
כן, אז קודם כל היה לכם פרק ושימון הוא אחלה קנדידט להגדיר את העולם הזה טוב. כן, היום מסתכלים ואומרים, תראה, אנחנו, זה די הסטנדרט, שאני רוצה להתנסות עם משהו לפני שאני הולך לקנות אותו באיזשהו סקייל, אז אני, אז הרבה אנשים אומרים, טוב, אוקיי, זה צריך מוצר שהוא פרימיום, אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה. חברות שהן PLG, הן עושות עוד דברים שקשורים לזה, כאילו בעצם כל הצמיחה של ארגון המרקטינג היא מחוברת מאוד מאוד למוצר, היום ארגון הסלס, ויש פלייבוקס על מה התפקיד של BDRs בעולם הזה, BDRs זה אלה ששולחים אימיילים, כן, ואומרים ומתקשרים, היום הפוך, אומרים, טוב, תעשו נרצ'רינג או תדברו עם מי שכבר, על המוצר, ואולי הם לא מקבלים את כל הערך, במקום שתלכו החוצה לכל היקום. אז לא משנה, יש ממש מחשבה שלמה סביב איך אתה, אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, כן, אני רוצה לקבל גרסה מדוללת, כמו שהגדרת אותה, עם כמה מגבלות, להתחיל להשתמש בה, להתחיל לייצר את ה-relationship ו-value שהוא חוזר, ואני חוזר ומשתמש בו, ואז שאני רוצה שעוד value ייפתח עבורי, אני צריך להתחיל לעשות upgrades. אני אגיד לך מה נורא מעניין שאני למדתי, עשיתי כזה, לפחות את הפילוסופיה שלי או התפיסה שלי לגבי PLG, יש לי שלוש דוגמאות תמיד מול העיניים, ויש להם שלוש אימפלמנטציות שונות ל-PLG, אחד זה, הקלאסי זה Slack, אתה יודע, יש ציטוט מוכר של המנכ״ל שאמר, ב-Slack לא יהיה איש מכירות, המנכ״ל של Slack, הוא אמר, כל המוצר ימכור את עצמו, והיום הם סוגרים אנטרפרייז דילס כמו משוגעים מלמעלה ומוכרים אנטרפרייז וזה
הרבה... יש אנשי מכירות, זה מה שאתה אומר שקר.
יש המון אנשי מכירות.
ברור.
הוא גם אמר, אני טעיתי, כאילו, כי הוא הבין שאוקיי, PLG יביא אותך לעסקאות.
מה שנקרא, אנחנו פועלים פה, אף אחד לא רואה את זה, כי אנחנו בשיחת זום, אז אנחנו כאילו פה מחליפים הבתים, אבל מדברים פה על תנועת מלחצה, אם אתם מדמיינים את זה נזי, ויש לנו מצד אחד איזשהו community-based marketing strategy, שהשם Buzzword שלה הוא Product Led Growth, גם דיברנו על זה בפרקים קודמים, שימון כדוגמה, אנחנו בעצם פונים דרך קהילות, למשל בגיט, ומביאים מישהו שאחראי על Developer Relations, ורואים את זה גם בחברות מי, חברות Mid-Market וקופורט ועד ל-Enterprise, נכון. בסדר? שיש להם בסוף אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, אם הקהל שלי נגיד הוא מפתחים במקרה שלכם, אז אני אצור איתו קשר, אתן לו איזשהו value ראשוני, כמו overview על הדאטה בכל תהליכי הפיתוח שלו, ואז אני יכול למכור לו עוד דברים מלמעלה. איש המחירות כבר יכול לפנות לראש צוות, לא משנה מי, לדירקטור וכדומה, ולהגיד חברים, הנה יש לך כבר, אתם כבר רואים, מסתכלים על דאטה דרכי, בואו תראו איך אני יכול להציע לכם עוד דברים, זה, שזה בסוף, אתה יודע, בסוף אחרי שהם מנקים את כל הבאזוורד, זה, יש אנשים שיגידו שגם באנטרפרייז סלס של פעם מכרו ככה, היית עושה כמה טאץ' פוינטים, היית פונה גם למישהו בדרג נמוך וגם למישהו בדרג יותר גבוה, יכול להיות שאני פה מפספס, אבל זה מה ש...
אני לא חושב שאתה מפספס, אני חושב דרך אגב שיש סכנה לחברות שחורטות, עכשיו הטרנד הוא מאוד מאוד להיות PLG, לקחת את זה יותר מדי לאקסטרים. אני חושב שבאמת, כמו שתיארת את זה, הגישה הנכונה היא שילוב של השניים. אני יכול להגיד ולספר עלינו, שיש אחוז לא מבוטל של המחירות שלנו, אפילו הוא יותר מחצי, שזה עסקאות שהן די טופ דאוניות, הן לא התחילו מ-PLG. אני חושב שמאוד חשוב להיות פתוחים לוורסיות שונות של PLG, זה מה שאני מנסה לומר. כי בסלק, למשל, שהוא המנכ״ל אמר, לא יהיו אנשי מחירות, הוא הביא אנשי מחירות, וחלק מהמחירות מתחילות בכלל מהאנטרפרייז, לפני שמישהו עשה אדופשן.
כי הרבה פעמים, מה, אבל איפה, אתה מזהה אצלנו גם אצלכם קורה?
אני מזהה אצלנו לגמרי, אני חושב שמה שמיוחד אצלנו, בגלל שאנחנו מוצר שהוא שלושת הפרסונות האלה שדיברנו, שהוא נדבר עכשיו על מפתח או מפתחת, ראש או ראשת צוות ומנהל או מנהלת פיתוח. אז בסוף הביירים זה המנהלי פיתוח, הם אלה שהחליטו לקנות את המוצר הזה. אז אנחנו צריכים להגיע אליהם איכשהו. עכשיו אם הגענו אליהם כי שני צוות אחד עשה אימפלמנטציה וזה בא מלמטה, וצוות שני, ועכשיו הגענו זה אחלה. אם הם קראו תוכן והם רוצים להתחיל טרייל, היום אנחנו אומרים, בטח, תתחילו טרייל, בואו נעשה לכם טרייל לכל הארגון. אנחנו פתוחים לאיך הם ירצו להתחיל את האינטראקציה. אני חושב שחברות פה בארץ חייבות רגע להבין שיש פה שני שרירים שצריך לפתח אותם כל הזמן, ולהיות פתוחים לוורסיות שונות של PLG, כי אתה יודע, מאנדיי כבר הם חברה, שהם חברה ציבורית, אז הם פרסמו את כל הנתונים שלהם. מאנדיי כאילו, אני חושב שה-ACV שלהם כשהם יצאו פאבליק היה 3K, כאילו 3K מכל לקוח, פשוט היה כמות מטורפת של לקוחות. לעומת זאת חברות כמו, שוב, סניק זה דוגמה מעולה, הם עשו קומיוניטי פליי ענק, אבל עדיין רוב המחירות שלהם הן באות כזה במחירות מינימליות. אז יש כל מיני ורסיות לדבר הזה, ואני קורא לקהילת ה-PLG בארץ, ששומעת אותי, להיות פתוחים, לא להיות יותר מדי נעולים, אוקיי, רק צמיחה מתוך המוצר, זה חשוב, זה התחלה טובה, זה הדרך הנכונה, אבל בסוף המטרה היא כאילו להגיע לפרה מסחרית שגדלה.
והצמיחה הזו מתוך המוצר, אתה מדבר אצלכם, זה היה באמת רק סיפור של תוכן בסוף? מה עוד עשיתם? לא. חוץ מנגיד בלוק פוסט, קצת מאמצים שהיום אפשר לעשות בשלבים של early באמת.
תשמע, אז אצלנו זה היה המון תוכן כתוב, תוכן משודר, פודקאסט. יש לנו קומיוניטי כזה של, אנחנו הלכנו על קומיוניטי של ראשי צוותים ומנהלי פיתוח פחות מפתחים, כי יש שם וואקום, כולם מדברים למפתחים, אז אנחנו אומרים, רגע, יש פה וואקום, ברגע שאתה נהיה טים לידר או VP of Engineering, אין לך את הקונפרנסס שלך, את התוכן שלך, את התמיכה, וזה תפקיד מאוד בודד, יש לי בלוג פוסט אחד, אחד שהצליח, שאומר שלהיות VP Engineering זה יותר קשה מלהיות מנכ״ל, כי זה תפקיד, אני עדיין מאמין בזה היום, גם 3 שנים בתוך התפקיד שלי, כי זה תפקיד מאוד מאוד בודד והוא קשה, אז בעצם ייצרנו קומיוניטי שאנחנו נותנים להם תוכן, והם נורא צריכים להתייעץ אחד עם השני, אז הם מדברים אחד עם השני בדיסקורד, ייצרנו איבנט, די מוקדם היה לנו איבנטים משלנו, אז יש לנו איבנט שנקרא אינטראקט, באחרון, עכשיו, באפריל היו 1,700 אנשים, כבר כמות ממש ממש יפה. אז עשינו את כל הפעולות האלה לייצר מנוע שייצר לנו כל הזמן לידים, וזה אני חושב באמת אחת ההחלטות הקרדינליות שהביאו אותנו לצמוח מהר.
ובסוף היום במתח הזה בין מה לתת חינם, בוא נקרא לזה, למתי אני מוכר, איפה אתם שמים את הגבול, איך אתם יודעים איפה למתוח את הקו?
יש שיחות כל הזמן על הדבר הזה, אני, ההצעה שלי למי ליזמים זה לנסות, פקעתי פעם פוסט מדהים.
נראה לי שההצעה היא לנסות, כי אתה לא יודע.
אתה לא יודע, אבל להגיד לעצמך, ברבעון הזה מה ה-Northstar metric שלי, מה אני מנסה לעשות? כשאנחנו החלטנו שאנחנו חייבים מוצר PLG, אמרנו טוב, ברבעון הזה אנחנו לא מסתכלים על המחירות שלנו, אנחנו רוצים שאנשים יעשו אונבורדינג, ולראות אינגייג'מנט מהם, ואז הגדרנו את 3 מטריקות, והיינו אובססיביים אליהם לאיזו תקופה. אוקיי, זה התחיל לעבוד. עכשיו בואו נסתכל איך אנחנו מקנברטים. כאילו כל הזמן לזהות גם מה הדבר הבא, כי אני חושב
מה שנקרא, שאתם, אתה לא יכול, הדיון, אני גם אומר את זה הרבה פעמים ליזמים שלי, וגם לכל יזם שמקשיב פה, הרבה פעמים יזמים, בגלל המצגות משקיעים, אז אנחנו מסמים את עינינו לגבי זה שיש לנו רעיון, ודרך לשווק ומוצר, ואנחנו כבר יודעים מה המודל העסקי וכמה נגבה, אבל באמת, בתכלס, מה שמעניין אותנו בשלב ראשון, זה לראות שבכלל אנחנו, אתה יודע, מקנברטים את המפתחים להשתמש בזה באופן יומיומי. זה נראה לי הסיפור, כי אם לא, אז גם אם חלק מהם ישלמו לאורך זמן, אנחנו לא באמת נותנים value. אז פה בהקשר הזה, מה היו המטריקות שהגדרתם לעצמכם לפני שייצרתם מחירות, החלטתם למדוד אצלכם על מחירות?
אצלנו זה היה באמת סיפור יוניק, הוא שונה. אנחנו התחלנו ובעצם די מכרנו טופ דאון בהתחלה, אם אני פתוח. מכרנו והיו VP אנג'ינג שנורא אהבו את המוצר, אבל ראינו שהם משתמשים, זה היה בחצי שנה הראשונה, 9 חודשים, ראינו שהם משתמשים, אבל לא מספיק, ואמרנו, רגע, וואלה, איך לא חשבנו על זה? אנחנו היינו ראשי צוותים מפתחים. שיפור אמיתי, כי אנחנו בעצם רוצים לשפר את הפרודקטיביות, יבוא שמפתחים ישתמשו בזה וראשי צוותים. ואז עשינו את הטרנספורמציה הזאת. אז אולי בטעות, אבל זו טעות טובה, השריר הזה של למכור מלמעלה ולדבר עם זה לפתוח נשאר לנו. במקביל אמרנו, טוב, בוא נפתח את ה-PLG motion שלנו, והתחלנו לתת בעיקר דברים שפותרים את הבעיה הזאת של PR'ים תקועים, מה שדיברנו קודם, ולתת מטריקות סביב הסייקל טיים, ולתת דברים בסיסיים עדיין בלי האנטרפרייז פיצ'רס, בשביל להתחיל לקבל גם את התנועה הזאת.
הבנתי, אתה אומר בהתחלה זה הסתדר לנו גם ככה.
בהתחלה היה לנו טופ דאון, ואז אמרנו, הוספנו, והיום אנחנו ממש ממש מבסוטים, לקח לנו זמן להשלים עם הפיצול אישיות הזה אצלנו, ולהגיד, יש לנו את... אולי מוקדם מדי התחלנו לפתח את שני השטרים האלה, כי אני חושב שחברות שירצו להיות חברות גדולות, אם הם בסוף יצטרכו את שני המסלס האלה, אחד של PLG והשני של לדעת לסגור עסקאות גדולות מלמעלה, אבל אז אמרנו, נשלמנו עם זה שאנחנו ככה, ובואו נמשיך לפתח את שני השטרים האלה.
ומה היום, איך היום מתמודדים עם קצב צמיחה כזה, אתה אומר אנחנו הכפלנו פי 5 את המחירות וכו' וכו', היום אתה כבר עוסק בבניית ארגון, איך אתה עושה היירינג נכון? בטח ובטח כשהם חלק בישראל, חלק בארצות הברית.
אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, ואני חושב שאחד, אמרתי לך שאחד הפוסטים הכי מדהימים שקראתי, זה היה, אני חייב למצוא אותו, אני כבר דיברתי עליו פעמיים, ואני לא זוכר מי כתב אותו, אבל הוא אמר, אני בתור מנכ"ל, כל שנה, ולדעתי בקצבים, בהתחלה, זה אפילו כל רבעון או כל חצי שנה, צריך להגדיר על עצמי את ה-job description מחדש. הוא גם היה מאוד מאוד מתקדם ואמר, ושאלתי את עצמי אם אני מתאים לג'וב דיסקריפשן החדש, זה לא מאוד פתוח. ואני, למשל עכשיו בנקודה, שאני יודע שזה התפקיד שלי, זה התפקיד שלי ללכת ולבנות את הארגון, אני כבר לא, המוצר הוא מאוד קרוב לליבי, אני עדיין נורא נורא גרביטטד אליו, אבל לא, התפקיד עכשיו הוא ללכת ולגייס, לשפר תהליכים, לגייס אקזקיוטיב טים יותר חזק, יש לנו אקזקיוטיב טים מדהים, אבל להמשיך לצמוח איתו, לעבוד עם sales marketing, לעבוד על המכונה הזאת כל הזמן, איך משפרים אותה, איך נכנסים לעוד שווקים, איך... זה עכשיו העבודה.
הסיפור הזה של השחרור גרסה הוא למה? כי בתחילת הדרך התעסקת במה? בעיקר בגיוסים הראשונים ובכוח אדם, בעיקר במוצר, בעיקר במה? איפה ההבדלים?
שאתה אומר שחרור גרסה, לא הבנתי למה אתה מתכוון.
שחרור גרסה לא של המוצר, שלך... אני עשיתי איזה מחשבה בראש, רגע, עצור, אני עשיתי מחשבה בראש, יש מושג שחוזר על עצמו, אני חושב שמי שאמר את זה ראשון אצלנו בפרקים, לפני 3-4 שנים, זה פיני יקואל, מאופטימוב. חברה שנבנתה בוטסטראפ הרבה זמן, ויצאו לאור עם גיוס מאוד גדול, מה שנקרא, זהו, מזמן לא היה אצלנו, אולי נביא אותו שוב, והוא נתן שם דוגמה, הוא אמר, אני בתור מנכ"ל בתחילת הדרך, כשהבאתי רק את הלקוחות הראשונים, או הייתי עסוק ב... בברזלים של המוצר זה סיפור אחד, והיום אני עוסק בדברים אחרים, ואני כל פעם, באמת כמו שאמרת, זה ממש באותה מילים, צריך לוודא שאני ממש מעדכן גרסה, ואני לא עושה בהגדרה את אותם דברים שעשיתי לפני רבעון או חצי שנה או שנה. ואז פה בהקשר הזה, אני מחזיר את זה אליך, בהקשר למה שאתה אמרת, איך מוודאים שאתה כמנכ״ל כל רבעון משחרר גרסה, כי לצורך העניין, אחרי גיוס של 50 מיליון דולר וצמיחה במאות או אלפי משתמשים ולקוחות, זה סיפור אחד, אבל בסוף זה רלוונטי גם בשלב שבין הפרסיד לסיד ובין הסיד ל-A, אז איך מוודאים את זה? את השיקוף הזה, המתמשך הזה.
שאלה מעולה, אני יכול להגיד לך מה עבד לי, באמת, מי ש... הבאנו לבורד שלנו, מי שהיה בפרסיד ובסיד, זה אנשים מדהימים, ואני חושב שהקפתי את עצמי לפחות באנשים שהם יועצים טובים, הם יודעים מדי לתת כתף, מדי לתת tough love, כאילו, ולהגיד אוקיי, ואני כל הזמן לעברר את המחשבות שלי איתם, כאילו, ועוד כל מיני אנשים שאתה יכול, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. ללכת עם הבטן, אני בסוף, בתור יזר חייב ללכת עם הבטן ומה שאתה חושב, עם הלוגיקה ועם מה שאתה חושב, ואז תיקח את המחשבות האלה, תעבורר אותן ותראה ותקבל פידבק. יש גם קטע, אני כל מה לא אוהב קצת מהסנדק, אז יש בסנדק קטע שהוא הולך למלחמה, והוא הולך, הוא אומר לטום הייגן, ליועץ שהוא היה הכי פוליטיקה, הוא אומר, שמע, עכשיו אתה לא הולך להיות, עכשיו אני צריך וורטיים קונציליירי. אז גם לדעת איזה יועץ מתאים לכל זמן, או עם מי להתייעץ,
איזה יועץ חשוב. ובאיזה סיטואציה, ומה שנקרא שלא יהיה biases לייעוץ, כי יש גם...
להיות כן. מודע לבייסס, להיות ער אליהם מאוד, ואז בדיוק, ולדעת מתי מדברים כל אחד, אז אני חושב שזה הדרך, ועדיין להגיד לך שלא עשיתי טעויות, בטוח עשיתי, אני יודע שעשיתי, ובטוח יש כמה שאני לא יודע שעשיתי, זה חלק מהעשר.
זרמת לי להנחתה ככה שאלה אחרונה, תספר על איזה טעות שעשית שאולי, שאולי היית באמת בדיעבד בונה את הדברים אחרת, עושה את הדברים אחרת?
אני חושב שהטעויות שתמיד, תמיד הכי כואבות, דרך אגב, עשינו עכשיו הכל האקזקיוטיב טים היה פה, ועשינו את התהליך הזה, שכל אחד דיבר על זה, היה צריך להביא טעות אחת מהעבר, וטעות אחת מכאן. זה כואב, זה לא פשוט לעשות את זה, וכולם לקלף את האגו. אצלי זה תמיד קשור לאנשים. כי הגדילה הזאת היא, וזה לפעמים שאתה לא יודע מה יהיה עוד חצי שנה, אתה לפעמים יכול לעשות misjustice עם אנשים, בסדר, אתה מביא אותם לתפקיד מסוים, ואתה, ואני אוהב יותר להגיד את זה באנגלית, you don't set them up for success, אתה לא שקוף לגבי, למשל, אני יכול להגיד לך שהיה לי טעות, שאני ידעתי שבשנתיים הראשונות, אני אהיה אובססיבי למוצר, ויסתכל על קופרט שלו, ויהיה לי מה להגיד שם, אז כנראה לא יכולתי להביא מישהו שינהל את המוצר בלי לתת להם את הממלכה. עכשיו כבר אפשר. אז אני חושב שזה, אצלי לפחות את הטעויות הכי כואבות זה אנשים, בסוף זה החומר גלם שאנחנו מתעסקים, נשים עם בני אדם, לא לשכוח את זה, ואנחנו יכולים לפעמים לאכזב אותם, אז to bounce back מהדבר הזה בזמן הנכון, להיות הוגן והגון ולתקשר מה אתה מצפה, הטעות האחת שאני עשיתי שצורמת לי בלי להיכנס לפרטים, כי זה בני אדם, זה סביב אנשים, כי לא עשיתי צדק עם מישהו שאמרתי, אוקיי, זה יהיה התפקיד, ובעצם לא הייתי מוכן לשחרר.
יש נקרא לא לתאם ציפיות נכון, לא
במקצועי,
שכר, מה היה שם?
לא, זה בעיקר מקצועי, זה בעיקר סביב, אוקיי, הנה המנדט, אבל לא באמת נתתי את המנדט.
הבנתי, אוקיי, טוב, בסדר, לקחת אחריות זה גם... אורי, אני רוצה להגיד לך המון תודה, אני רוצה לשאול ככה לסיום, לינאר בי, מה הוויז'ן, לאן אתם רצים?
תשמע, אנחנו, זה נורא מעניין, אנחנו קודם כל, יש לנו עוד הרבה מה לעשות בתוך הקטגוריה שאנחנו נמצאים, אני ממש מרגיש שאנחנו נהיים השחקן המוביל בקטגוריה הזאת, כותבים את ה... באמת, ליטרלי, כותבים מה זה אומר להיות בקטגוריה הזאת, אנחנו נהיים לידר, ויהיו פה עוד שחקנים, אז יש פה עוד מסע של לפחות 12 חודשים, או אפילו יותר, של להמשיך לגדול בתוך הקטגוריה הזאת. ואחר כך זה נהיה מעניין, כי הכאב הזה של ארגון הפיתוח, והזמן של המפתחים, וכמה עוד אפשר לחסוך, אפשר לקחת את זה לעוד כל מיני כיוונים. אז אנחנו עם עיניים פקוחות ומקשיבים, ורוצים לראות... לאיזה adjacent spaces אפשר יהיה ללכת אחר כך, אבל עכשיו אנחנו laser focused on להישאר בספייס הזה, לגדול ולהמשיך לפתח את הדבר הזה, ולהקל על היום יום של מפתחים, חשי צוותים ושל מנהל הפיתוח, זה המשימה שלנו.
אורי, מילה ככה לסיום?
קודם כל תודה רבה, זה היה ממש ממש כיף, לא יודע, אנחנו מגייסים,
עובדים.
נורא קשה, זה מפתיע, כי אני חושב שאנחנו בערך היחידים שמגייסים בישראל.
נכון, אף אחד לא מגייס.
אף אחד לא מגייס. כן. יש לנו תרבות מיוחדת, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד. שיבואו לרעיון, ירגישו ויראו את התרבות שלנו שמאזנת בין, כאילו, כן, היום העולם קצת יותר מפנק, לבין קצת יותר ערכים של צניעות ושל זה, ופוקוס על... על מטרה וכן הלאה, אז אני חושב שמי שיבוא ויתרשם יכול לספוג מהאווירה הזאת.
אני רוצה להגיד לך המון תודה.
תודה לך, גיא, היה כיף.
תודה רבה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי.
אני מקווה מאוד שהפרק ישיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדאין או באינסטגרם ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.